כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, מורן, מה עניינים, מה נשמע?
וואו, בסדר, ערב טוב.
אז זהו, אז חיברנו, התחברנו, ואנחנו ניקח קצת אוויר. ואתם, קודם כל ברוכים הבאים, ברוכים וברוכות הנמצאות והמאזינות. אתם ברדיו חברתי הראשון, הפינה שלי נקראת תודעה פוגשת נשות עסקים, ואני מארחת באופן קבוע פעם בשבועיים בימי חמישי בשעה הזאת, נשים עצמאיות בדרך לעצמאות, עשו חצי חצי עם סיפור מעניין, עם איזשהו שילוב בין הסיפור האישי הפנימי שלהם לבין הקריירה שלהם, ומה גרם להם לעשות את מה שהם עושות ולמה. והיום אני מארחת את מורן ישראלי, שהיא מאמנת לשמחה בגדול, נכון? כאילו זה המשמעות.
נכון.
אז איך את מציגה את עצמך?
אז קודם כל מור, תודה רבה שהזמנת אותי לכאן הערב. בחיי אני מתרגשת. אז מי אני? אני מאמנת ליצירת שמחת חיים. אני בעצם עוזרת לנשים שמרגישות שיש להם איזשהו קושי בחיים, כי יש את המקומות האלה שאנחנו פשוט מבינות שיש משהו שתוקע אותנו, שמאוד מאוד קשה לנו איתו, ואני עוזרת להם גם לזהות את זה וגם להתחבר לאיזשהו מקום מאוד 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 עמוק, לשמחה שלהם, לשלווה שלהם, לרוגע. זה דברים שנמצאים בתוכנו, ולפעמים צריך לנקות כדי למצוא את זה. אז זה מה שאני עושה.
נכון, אני חושבת, אנחנו מכירות דרך הקהילה שלי, של תודעה פוגשת נשת עסקים בפייסבוק, ואת כותבת את הפינה המהממת שלך.
נכון.
וזה מדהים אותי כל פעם מחדש איך את מצליחה להעביר את האנרגיה של השמחה, דרך הכתיבה, דרך האייקונים, דרך הרווחים, תדע, זה כאילו הוויה ותדר, זה משהו שיכול לעבור בדרך מחשב. אז ממש ממש מורגש. טוב, אז אנחנו נתחיל רגע בקצת להכניס את האווירה, ואנחנו נתחיל עם השיר הראשון שבחרת. קודם כל, הפינה הזאת, אז אנחנו שמות מוזיקה ישראלית של נשים או על נשים בלבד. סורי, זה לא, אין איזה אג'נדה נגד גברים, אבל...
אבל זה המרחב שלנו לגמרי.
זה שלנו לגמרי. אז השיר הראשון שבחרת זה של ריקי גל, האיש קטה. את רוצה לספר לנו למה?
זה משהו שהרבה שנים ביקשתי למצוא, את השקט הזה, את המרחב הזה של להתחבר לשקט. וכשזה הגיע, שמעתי את השיר הזה ואמרתי, וואו, הנה, עכשיו, איש קטע, הכל בסדר.
כן, זה ככה נכנס עמוק לגמרי, עמוק.
לגמרי.
יאללה, אז בוא נהיה רגע שקטות ונהנה מהשיר, ואחר כך יש לנו מלא על מה לדבר. אנחנו נדבר כאילו על השמחה בתקופה הזאת, היא המורכבת, ואנחנו נדבר על החיים שלך שהובילו את זה, וממה את עושה, ואיך הגעת לזה, וכולי וכולי. יש לנו מלא מלא על מה לחפור. יאללה, אז תהנו בינתיים. מזל שאף אחד לא יקשיב לנו פה בשידור מאחורי הקלעים, כי דיברנו, התחלנו לגלוש כבר לשחרה על טלטלים. שזה לא יושב יפה עם האוזניות, אין מה לעשות, זה נכון. עוז, בבקשה, תשנה את האוזניות.
לגמרי.
המטולטלות בינינו.
ממש.
טוב, אז יאללה, אז בואי ניכנס ככה זה. אז בואי נתחיל מזה שאני הבנתי שיש לך עוד מקצוע. והוא סופר חשוב בעיניי, במיוחד עוד יותר עכשיו, זה גם עוד יותר חשוב. אז בואי ספרי רגע מה, 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 מה את עושה.
מה אני עושה בחיים?
חוץ מהאימון.
אז אני קודם כל, אני חושבת שזה לא חוץ מהאימון, אני חושבת ש... אני מורה. אני מורה לחינוך מיוחד, אני מורה משלבת, אני עובדת עם תלמידים מהחינוך המיוחד, ואני חושבת שכל מורה וגם מאמן הוא קודם כל מורה רוחני, הוא קודם כל מישהו שהוא הוויה מסוימת, ולשם אני שואפת בכל דבר שאני נוגעת בו. אז אני כבר 13 שנה במערכת החינוך, ואני מתפתחת גם שם, ומכניסה גם בדלת האחורית וגם בשיח עם התלמידים שלי. אני עובדת בחטיבת הביניים, ואני מדברת איתם את השיח האימוני הזה. כן. מדברת איתם את השיח האימוני הזה, אני חושבת שזה בעצם השיח שאנחנו צריכים לדבר איתם. ככה אנחנו מכינים אותם באמת לחיים האלה. כי בסוף, בסוף, בסוף זה הכלים האמיתיים.
את יודעת, מעניין, בתור מאמנת, הייתה תקופה שאני הבאתי עם בני נוער, זה הייתה, חשבתי שזה הולכת להיות ההתמחות שלי, וזה שיחה אחרת. זה שיחה אחרת, כאילו מצד אחד זה שיחה בוגרת, רגילה, זאת אומרת, אין, לא מייפים, לא משנים את הטקסטים, כן? משאירה את זה כמו שזה. אבל זה שיחה אחרת, א', היא נורא מהירה, נכון?
תלוי. זה תלוי. זה תלוי מי, זה תלוי, אבל את יודעת, אני, מעבר לזה שזה אחר או לא אחר, אני חושבת שזה פשוט השליחות שלנו לדבר איתם באופן הזה. כי לא תמיד יהיה מישהו בבית שידבר איתם את השיחות האלה.
נכון.
אז זה לא משנה באיזה אופן תנגישי או לא תנגישי, את בעצם מייצרת להם איזשהו שיח לחיים. והוא שיח שהוא מאוד מאוד משמעותי, בעיקר לילדים שלא תמיד יש הכוונה, ולא תמיד יש איזשהו בית שמסוגל לתמוך מאחור. כי ככה זה. לא כי זה טוב או רע, כי זאת המציאות.
בדיוק היום דיברתי עם מתאמנת שלי, שיש לה שתי בנות נוער, והיא נורא רוצה שהבת שלה תלך או לטיפול, או לאימון, או לא משנה מה, אבל שתעשה איזשהו תהליך, והיא אמרה לי, אין מצב, אין עם מי לדבר. כאילו זה החוויה שלה, שאני מאוד מבינה אותה, כן? זאת אומרת, לא נטולת שיפוט, אבל מה היית עושה, או איזה דברים את יכולה ככה לתת לאימהות, להורים בינינו, לעבוד עם שיחה עם בני נוער?
תראי, אני לא חושבת, שוב, אני חושבת שזה לכל בן אדם. בסופו של יום, הרבה פעמים כשאנחנו ניגרים לתוך שיח, ואני אקח את זה רגע, אני אצא מהמקרה הספציפי, ואני אקח את זה קצת יותר גדול, בסדר, יותר רחב. כי בסוף כולנו חיים מערכות יחסים. נכון? וגם הורה וילד זו מערכת יחסים, ככה או ככה. ואז השאלה היא על מה אני משתית את מערכת היחסים שלנו, על מה אנחנו מבססים את המערכת הזו, האם זו מערכת שמושתתת על הקשבה, על הכלה, על המון המון פרגון, או שיש איזשהו שיח שנכנס לתוך מקומות, וזה לאורך השנים, כן? זה משהו שאנחנו לא שמים לב, הוא פתאום נכנס לאיזשהו אוטומט, ולאיזשהו דפוס שאני אומרת משהו אחד, ואז הבת שלי מגיבה אחרת, ואנחנו בעצם בתוך הלופ הזה. ואני חושבת שזה, שוב, כמו שאמרתי, זה לא רק בין הורה לילד, זה משהו שהוא בכלל, ואז המקום הוא לזהות איזה לופ אנחנו נמצאים, ואיך אפשר לשבור את הלופ הזה. והרבה פעמים מספיק רק להקשיב, או רק להגיד מילה טובה, או רק להיות שם. ויש לנו הרבה פעמים את הצורך להיות מאוד צודקים, או מאוד יודעים, או מאוד... ושם אני חושבת שזאת הנקודה.
אני חושבת שבאמת, אם אנחנו ניקח את זה גם, אני חושבת שאחד מהדברים שרואים אותם מאוד חזק בתקופה הספציפית הזאת, זה הקושי לתקשר. כי גם, כאילו לקחו לנו את החיבוקים, את המגע, נכון? זה מוזר להגיד שלום כזה בלי...
ממש.
בלי החיבוק הזה. ואז זה כאילו יש איזה מין מצב כזה שאת אומרת, טוב רגע, אז איך אני מתחילה את השיחה? איך אני מייצרת קרבה בלי מגע לצורך העניין? ואתמול צפיתי בתוכנית האהבה החדשה הזאת, לא זוכרת השם שלה, אהבה ראשונה, אהבה...
אני לא אעזור לך עם טלוויזיה, זה פחות.
אוקיי, לא משנה. בקיצור, היה שם איזה קטע ממש מגניב, שדווקא אני חושבת שכמאמנת זה מרתק להסתכל על זה. קבוצה, חבורה של חבר'ה בני 30 כזה, נגיד, 30-40, והם תקועים בתוך חדרים שזה הבית שלהם, וכל בחורה צריכה לבחור את מי לוקחת לה כגבר, את מי היא מזמינה לגור איתה עכשיו יום, יומיים, שלושה, והיא יכולה להדיח אותו או להשאיר אותו. ומה שמעניין שם, יש הרבה דברים מעניינים, אבל לי, כצופה בכובע של מאמנת, אז מה שמעניין זה הקושי בלהתחיל לדבר. הקושי בלהתחיל לפתח יחסים.
נכון.
וזה מה שכאילו אני מחברת את זה לשיחה עם הבני נוער, כי זה אגב שיחה גם לנו, כן? זאת אומרת לנו כמבוגרים, זה לא משנה יותר מדי. זה באמת איך אנחנו לעזאזל מתחילים לפתח יחסים. ואיך אנחנו מייצרים יחסים, ומה עושים בזה.
וואו, זה שאלות מדהימות מה שאת שואלת. וזה גם דברים שאני נוגעת בהם בקליניקה שלי ממקום אחר. אבל את יודעת, לקחו לנו את המגע, אבל את המבט ואת היכולת להקשיב, יש לנו. וזה בעצם האמצעים, והנה, אנחנו מסתכלות עכשיו בעיניים, ונוצרת איזושהי, אפילו אינטימיות, הייתי אומרת.
נכון.
נוצר דבר. משהו בתוך המרחב הזה. אם אנחנו מסכימים להביט, אם אנחנו מסכימים באמת להיות שם בנוכחות, בנוכחות אמיתית, אני פה, אני כאן, הכל בסדר. יש משהו נורא מרגיע בתוך הדבר הזה. להגיע לזה, אני חושבת שגם כהורה וכאדם, זה דורש תהליך. זה דורש לנקות המון רעשי רקע.
זה כמו דורש... מה למשל? כמו איזה רעשים לדעתך?
תראי, יש לנו לאורך הדרך המון אמונות והמון דברים שאנחנו צוברים. אני קוראת לזה ככה תנודות, אנחנו נעים במעגלים. אוקיי? והרבה פעמים צריך לנקות את זה. צריך קודם כל לזהות את זה. זה מה שאני, במודל שאני פיתחתי, אני פיתחתי מודל שאני עובדת איתו, ואני מאמינה בכלל בתוך תהליכי התפתחות, שהדבר הראשון, 80% מתהליך, זה להסכים לזהות. זה להסכים לראות מה באמת קורה לי בחיים, כי אנחנו הרבה פעמים מספרים לעצמנו סיפורים על מה קורה. זה הוא, זה הילד שלי, הוא תמיד מגיע ככה, הוא תמיד כועס, אני לא יכולה. יש לנו המון 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 סיפורים שאנחנו מרפדים את המציאות. ואם אנחנו מסכימים להביט באמת 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 לעיניים, ולנקות את כל רעשי הרקע, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני... כי בסוף הילד שלי או הבוסית שלי או הלא יודעת מי שאני פוגשת, בסופו של יום הדמויות מתחלפות, אני נשארת בתוך המרחב הזה, ואני צריכה לדעת לחיות את החיים האלה בדרך שהיא יותר טובה עבורי, קודם כל. וכשאני מסכימה להיות שם עבור עצמי ולנקות ולקחת קודם כל את האחריות עליי, אז כולם יוצאים נזכרים סביבי. זה בעצם התהליך. אני כאילו, את יודעת, אני אומרת הרבה פעמים, הורים נורא פשוט להם להביא את הילד שלהם לטיפול, שזה מדהים, דרך אגב, זה מדהים. זה התפתחות מדהימה. או לבוא לאימון זוגי, אבל אני חושבת שאם בן אדם יסכים קודם כל, להתמסר הוא עצמו לתוך התהליכי התפתחות שלו, שם יש לנו יכולת לשנות עולמות. בדבר הזה...
אגב, זאת הסיבה שלא המשכתי לאמן בני נוער. כי הבנתי שאני צריכה את ההורים, אני צריכה לטפל בהורים שלהם, עזבי אותכם.
אני מאוד מסכימה.
הם נהדרים ונפלאים.
אני אגיד אפילו משהו יותר מזה, ויכול להיות שיהיה מישהו שזה לא ימצא חן בעיניו.
ואגב, זה לא שיפוטי גם עליי כהורה, אני אומרת את אותו דבר. זה אנחנו מסאפ, כאילו, עם ה...
לגמרי, הכל. אני אפילו אגיד את זה יותר מזה ממה שאת אמרת. זה לא ההורים כמו נשים. יש לנו יכולת להרים... זה חלק מהעוצמה וחלק מהכוח. לדעת שעלייך הבית שלך יושב, וכשאת בתוך מקום שלב ועוצמתי ומחובר, ואת מסכימה להרגיש, ואת מסכימה לגעת, ואת מסכימה לדעת אפילו מה קורה באמת, באמת, באמת בתוך החיים שלך, שם יש לך את היכולת להרים את הילדים שלך, כי זה יותר ממודלינג. ילדים רואים הרבה יותר ממה שאנחנו מנסים לשחק אותה שאנחנו, הם רואים לתוכנו עמוק פנימה. הם רואים מי את באמת, הם רואים איך את מגיבה למשברים, כמה לא פשוט בתוך המשבר הזה שאנחנו חווים עכשיו, לכולנו לא פשוט המשבר. וכן, מותר לי כאימא לבוא להגיד לילד שלי, גם אם הוא בן 6, מאמי, זה לא פשוט, בוא נסתכל מה אימא חובה. בגבולות משהו מסוגל להבין, כן? לא את כל המציאות ובוא...
ברור.
אבל כן, ואין פה חולשה, יש פה תקשורת, יש פה קשר, יש פה הבנה, והילד מבין ומקבל לגיטימציה שאם לא קשה, אז גם לאימא לא פשוט, כי באמת באמת לא פשוט, וזה בסדר להסכים להיות שם, ולא לבקר את זה שקשה לנו, כאילו הכל בסדר, מותר.
תגידי, אני כל הזמן מעסיק אותי בתקופה הזאת, כשאני מסתכלת על שני הקטנטנים שלי, שעד באותו סטטוס פחות או יותר, אז אני אומרת, יואו, פשוט הם אומללים. למרות ועל אף זה שאני עושה את כל מה שאני יכולה לעשות בתוך מסגרת הארבע קירות האלה, אבל יש משהו שהבנתי בתוך הקורונה על מערכות החינוך, אוקיי? שכמה שהייתי מאוד ביקורתית כלפיהן, הבנתי כמה משמעות יש לזה לילדים שלי בהתפתחות של החיים. וכשאני מסתכלת עליהם, אני אומרת, יואו, הם פשוט, באמת, הם עוברים איזו טלטלה מאוד מאוד גדולה, וכשאני מרימה רגע את האף ומסתכלת על הבני נוער, אז אני חושבת שהם מקבלים, הם הרבה יותר קשה להם.
נכון.
הרבה יותר קשה להם, והם אפילו ממש, כאילו מאבדים את השמחת חיים באיזשהו מקום. ופה את, עכשיו אני מגלגלת אליך את הכדור, אם לא שם כדי...
כן, אני לוקחת את זה. קודם כל נגעת לי בעצב חשוף מאוד, כי אני חושבת שהתפקיד היום של מערכת החינוך, ואני אומרת את זה בתור מישהי שנמצאת במערכת החינוך, מלמדת בזום, חווה את זה, מי שלא חווה את זה באמת, זה לא פשוט. זה לא פשוט ויש פה אתגרים, ובאמת... כשאנחנו מלמדים בתוך המרחב הזה, זה להסכים לפגוש אותם באמת, למרות שכביכול אנחנו לא נפגשים. וזה לזמן את הדבר הזה, את המפגש הזה. זה לראות אותם באמת, ואני גם מדברת על זה שכשלא רואים אותם, כשהמסך חשוך, כשהרמקול כבוי, מה שם אני רואה? כי שם אני רואה את הדברים העמוקים באמת.
מה זה לראות אותם באמת, לפי התפיסה שלך?
לתפיסתי?
כן.
זה מדהים שאנחנו בסוף עושות פה תוכנית על חינוך.
אני לא יודעת, זה אימון.
לגמרי. זה לגמרי, זה אימון. מה זה לראות אותם? זה לשמוע מה הם אומרים ולשמוע...
כי זה גם לראות את בעלך, וזה לראות את החברות שלך, וזה לראות את הלקוחות שלך, זה אותו לראות אותם.
לגמרי. זה לשמוע מה הם אומרים ולשמוע מה הם לא אומרים. זה להקשיב באמת... להקשיב למה הילד אומר, כשילד אומר לי, הכל בסדר, האם הבסדר הוא בסדר, או הבסדר הוא רק פותר אותי? מה יש שם? מה עומד שם באמת מאחורי המילים? אם הילד בדרך כלל מדבר ומגיב, והיום הוא לא מגיב, אז מה קורה שם? זה להקשיב באמת.
אני קוראת לזה, אני מגדירה את זה, שאנחנו מתקשרים בסאבטקסטים.
נכון, יש טקסט ויש סאבטקסט.
כן.
אני הרבה מדברת על זה.
זה שאמרת לי כרגע משהו, זה לא הדבר עצמו. זאת אומרת, ואם אני אנסה להקשיב למה שאת אומרת שאת לא אומרת, אז אני אשמע עולם ומלואו, ואם אני רק אצליח לפצח את העוד שאלה מעבר למה שסיפרת לי והנחת לי כרגע, אז אני אגלה ניסים ונפלאות. ואני חושבת ששם התמונה, ההקשבה, האמיתית. וזה יכול להיות שיש אותה לכולם. פשוט אנחנו פשוט שוכחים, באמת. אנחנו מתרחקים מזה, אנחנו שוכחים.
אני חושבת שאנחנו פשוט לפעמים קצת עמוסים ומגיעים עם כל המטענים שלנו, ואם יש משהו קסום שקרה לי באימון וגם בחינוך, תמיד הייתי אומרת שהשארתי את כל השק שלי מחוץ לדלת. זאת אומרת, אני, המציאות שלי, נשארה מחוץ לדלת, ועכשיו אני פה, אני בנוכחות, והכל נקי. אני כאן כאילו בשביל לספוג את מה שיש פה, את מה שמתקיים כאן. ויש משהו נורא נורא נעים גם בתוך הבחירה הזאת, להיות באמת בנוכחות. שבהרבה פעמים זה לא פשוט לנו, זה לא פשוט לנו לוותר על הפייסבוק, או על האומס מהעבודה, או על כל הדברים שמחכים לנו, או על עסקים שאנחנו לוקחים איתנו, ולכולנו יש עסקים, התקופה הזאת היא מגדילה את עסקים, אין ספק, אבל זה באמת להסכים להיות נוכחת בכאן ועכשיו, ולהסכים גם לא לדעת הכל. לשמוע באוזניים מאוד מאוד רעננות, כל פעם שמישהו מדבר איתי, זאת אומרת, אפרופו, דיברנו על הלופים האלה. כי כאילו כשאני מגיעה לתוך סיטואציה, כל סיטואציה, ואני אומרת, אני יודעת שהוא יגיב לי ככה, אם אני כבר יודעת, לא נתתי סיכוי מראש למשהו אחר, רענן לפרוץ פה בתוך המרחב הזה. אבל אם אני באה ואני מסכימה להיות בנוכחות, ואני מסכימה לעצמי לא לדעת, אני מסכימה לא לדעת, וזאת הסכמה מאוד עמוקה, לא לדעת, זה כאילו לוותר על משהו בתוך עצמי, אולי, אבל אולי גם לאפשר למשהו חדש לנבוט. ולצמוח בתוך המרחב הזה.
אני חושבת שזה העניין, זה באמת לקבל את זה שאין ידיעה חד משמעית. ושוב, תיקחו את זה לכל אחת ואחד מכם לעולמכם, בין אם זה אל מול לקוחות, אל מול הילדים, אל מול ההורים שלכם לצורך העניין.
אפילו מול עצמכם.
וברור.
אפילו מול עצמכם, כי קודם כל המערכת יחסים הכי הכי משמעותית וחשובה, זה המערכת יחסים שלכם עם עצמכם. זה להסכים, להסכים לקבל את עצמנו גם כשקשה וגם כשלא פשוט וגם כשאני מדברת שטויות וגם אם אולי אני לא אהיה לפי האידיאלים שנדמה לי, כי את יודעת, אני עוסקת בכל העניין הזה של להתחבר לשמחת החיים או יצירת שמחת חיים.
כן, תכף נדבר על זה ממש, כי אני רוצה שתפצחי לנו או שתתני לנו את התמה לאיך עושים את זה, אבל תשלימי קודם את המשפט.
ואני תמיד אומרת שכשאני אפי אפי ג'וי ג'וי, אז נורא כיף לי, ואז הכל בסדר, ואז הכל זורם, אבל מה קורה כשזה לא? שם נכנס השיח השיפוטי והביקורתי והמקצץ כנפיים. ופה זה המקום, ואם אני את עצמי לא מצליחה להצמיח בתוך המרחבים האלה, יהיה לי מאוד קשה להצמיח מישהו בחוץ. יהיה לי מאוד מאוד מורכב לעשות את זה.
איך את עושה את זה? זה תמיד משהו ש... כשאת מאמנת או מטפלת בתחום מסוים, אוקיי? אז את צריכה שהתחום הזה בחייך יהיה מאוד מוצלח לצורך העניין, או משהו שאת גאה בו. שצלחת או הצלחת להתמודד ואיך הגעת את לאמן לשמחה, זאת אומרת איך what say what, כאילו איך הגעת לזה בקיצור.
אוקיי, אז תראי, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו בסוף 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 מתחברים למקומות שהיו לנו גם מורכבים לאורך הדרך. נכון. מה שבעצם הצלחנו לצלוח.
בדיוק, תהליכי אוקיי? הריפוי.
בדיוק, תהליכי הריפוי שלנו. עכשיו אצלי, החיוך שלי הוא מאוד מאוד בולט. קשה מאוד לפספס אותו. וגם את האנרגיה שלי. אבל המון המון שנים, זה היה מין משהו גם מאוד מאוד תנודתי, וגם משהו שעתיתי על עצמי בעיקר בחוץ, אבל הבפנים לאט לאט... לא הרגיש את זה באמת. זאת אומרת, יש לנו הרבה פעמים...
זה היה כלי הרחקה?
זה הייתה איזושהי מסכה מסוימת, שהיה לי נוח לשים אותה, כי זה נראה טוב, וזה פוטוגני so called, אבל כשאין את הגיבוי מהבפנים, אז זה באמת רק מסכה. אוקיי? ודווקא, דווקא את שאלת מאיפה באתי, נכון? זו הייתה השאלה. אז דווקא במשבר הכי גדול שהיה לי, שהייתה לי ככה שנה מאוד מאוד מורכבת שעברתי עם המון המון משברים, אני תמיד אומרת שבסוף אני אוציא ספר על השנה הזאת, שנה של בין לידה לפרידה. ילדתי את הבת הצעירה שלי והתמודדתי עם המון המון פחדים. אני ככה שתף בקצרה. כמעט איבדתי בית, זאת אומרת כמעט יצאנו עם שני ילדים ובעל לרחוב, כי בית שקניתי בעצם לא קיבלתי אותו. שזו הייתה התמודדות אחת שהיא מאוד מפחידה. וזה היה מאוד מאוד מורכב, זו הייתה התמודדות מאוד מאוד קשה, כאילו היה לי בית, אבל לא יכולתי להיכנס לבית שקניתי, וזה היה שבר מאוד מאוד גדול, זה היה פשוט אובדן בית, חורבן בית מסוים, בדרך מסוים. תחשוב, כשאנחנו מדברים על חורבן בית, כל אחד חווה את זה מהמקומות שלו, ומצאתי את עצמי בעצם בתוך ההתמודדות הזאת, עם שני ילדים מאוד מאוד קטנים, ילדה בת כמה חודשים וילד בן שלוש, ובסוף אותה שנה עם כל ההתמודדות הזאת אימא שלי נפטרה, ושם בתוך השנה הזאת מצד אחד היה מאוד מאוד קשה, ומצד שני גם גיליתי המון כוחות, וגיליתי המון עוצמה, וגיליתי אמונה. אבל בסוף אותה שנה גיליתי שגם איבדתי את שמחת החיים שלי. הבנתי שמשהו בתוכי כבר לא יכול לחייך אותו דבר. משהו עמוק 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 נשבר. ושם באמת, אחרי הפרידה מאמא שלי, לקחתי 9 חודשים שאני קוראת להם, פשוט הייתי צריכה להיוולד מחדש. אני חושבת שכל מי שחווה אובדן, מבין שהוא צריך פשוט ללמוד אחר כך ללכת. ללמוד ללכת. להיוולד. כי אתה לא יודע להתנהל בעולם בלי הפונקציה הזאת. ודווקא כשאתה פוגש את העצב באמת במקום העמוק, שם, בסוף, 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 כשאתה מסכים לפגוש את השמחה, אתה מעריך אותה באמת. כי יש איזושהי הבנה עמוקה על כמה שהשמחה הזאת משמעותית. אז שם, בתוך התהליך הזה, באמת ניקיתי המון המון דפוסים, ומצאתי את הדרך להתחבר לשמחה שלי ממקום מאוד מאוד עמוק. וזה לא שמחה שהיא עולצת, או איזשהו משהו ככה שהוא תמיד מתפרץ, אבל זה איזושהי גחלת שהיא קיימת שם, והיא נמצאת שם, ואני בוחרת להתחבר אליה כל רגע מחדש.
קצת שאת מדברת, אז גורם לי לטעות אם בכלל, אם אני בכלל יודעת מה זה שמחה. כאילו, אני לא, אולי אני לא באמת יודעת. אולי אני לא באמת יודעת מה זה, כאילו, אני חושבת שאני יודעת מה זה שמחה, אבל אני חושבת שזה משהו נורא אינדיבידואלי.
מאוד.
וכל אחד חווה את את השמחה באיזשהו כנראה אופן אחר.
לחלוטין. עכשיו, כשאני מדברת על שמחה, יש בעצם איזשהו משהו בנו, ששמחה בעצם מוגדרת באיזושהי סביעות רצון מסוימת מהמציאות שאנחנו נמצאים בה. אוקיי, בואי ניקח רגע הגדרה.
כן, זה הגדרה?
כן, בגדול זו ההגדרה.
מה זה סביעות רצון?
סביעות, בדיוק. וגם...
כן,
בדיוק. איזשהו... וגם להסכים לקחת את זה כאיזשהו מנעד. ולא לחפש איזה משהו מאוד 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 גדול. לא לחפש את הרגעים של הפיקים בחיים. כי פיקים בחיים הם פיקים, הם חולפים. ובסוף יש לנו את החיים. ובתוך החיים, השמחה היא קטנה. היא ברגעים.
נכון, לגמרי.
אמרתי את זה מקודם, זה איזושהי גחלת, כי זה לא חייב להיות איזושהי אש מאוד מאוד גבוהה ומתפרצת. לא, זה איזושהי גחלת, לוחשת, שקטה, שנמצאת שם. פשוט נוכחת. ומתחברים לאיזשהו משהו שקיים, לאיזושהי הוויה. לאיזשהו חיוך מאוד מאוד עמוק שמצליח לנבוט.
אז בואו נסדר רגע את האוזניים של כולכם. אושר. או שמחה. יש הבדל אגב בין אושר לשמחה לתפיסתך?
וואו. תשמעי.
כן, הרגתי אותך עכשיו.
את יודעת, זה תמיד השאלות האלה של... אם יש הבדל בין אושר לשמחה. אני צריכה לחשוב על זה. אני חושבת שבסוף זה לא באמת משנה. כאילו לנו יש צורך להגדיר איזה משהו אם אני מאושרת או שמחה. אני בסוף צריכה להרגיש טוב בחיים. אני בסוף צריכה לקום בבוקר.
שהנה עשינו עכשיו עוד שינמוך לאושר.
לא, כי אני חושבת שלשים כל מיני אידיאלים, אושר. וואו, בוא נרחיק את זה, בוא נשים איזה משהו מאוד מאוד גדול. זה באמת לא משנה, זה הרבה סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. בסופו של יום מה שבאמת חשוב... זה שאני יודעת שהבית שלי, המרחב שלי, מה שאני חיה עכשיו, בכאן ועכשיו, הוא סבבה. תכלס הוא סבבה. זה.
אז מה שהתחלתי להגיד, שהברייקינג ניוז לכל הצופים שלנו, זה שבעצם אושר זה אוברייטד. והמטרה היא פשוט לסבול פחות, ולייצר לייצר את היכולת, אם אני, איך שאני מסתכלת על זה, לייצר את היכולת לאחוז את הרגעים הבודדים של השמחה או של האושר או של ההתרחבות הלב או ההתרגשות הפיזית שיש בשמחה. זה בעצם בעיניי היכולת לאחוז אותם קצת יותר, כאילו ממה שאני לא שמה לב שקורה לי גם ככה.
ממש, אני אגיד את זה אפילו יותר, זה בעניין בין האיזונים, המינונים. זאת אומרת, ברגע שבתחושה שלי, על המוזניים של החיים שלי, שיותר רגעים טובים מרגעים שהם פחות טובים, שם, זה הנקודה בעצם. וככל שאני אגדיל את הטוב בחיים שלי, דומה מושך דומה, אנחנו מכירות את, את כל התיאוריות האלה, הן תיאוריות שהן מאוד נכונות. ושם בעצם מתחיל איזשהו שינוי שהוא עמוק. כי אם אני יודעת לייצר לעצמי יותר רגעים טובים, ואני הרבה פעמים אומרת, זה גם לא לייצר את הרגעים הטובים כמו לזהות אותם ככאלה.
בדיוק, זה בדיוק העניין. זה לא, זה אפילו לא לזהות אותם, זה אשכרה לאסוף אותם בפינצטה.
עכשיו שאת אומרת, איך לא שלחתי לך את השיר הזה?
איזה?
אני למענך כל בוקר מלקטת. פרחים קטנים, שמחות קטנות של יום חולים.
תצטרכי לבוא שוב.
אני אצטרך לבוא שוב, כי הנה השיר שרציתי להשמיע. נכון, אחד השירים. זה בדיוק כזה. זה ללקט את השמחות הקטנות.
נכון, אני חושבת שהמרדף אחרי האושר מייצר הרבה מאוד סבל. אבל אגב, זה מרדף אחרי כל דבר. כאילו, אם אני לוקחת את זה רגע.
המרדף.
מרחיבה.
עצם המרדף.
כן, מרחיבה את הנושא הזה, אז כל מרדף אחרי משהו הופך אותנו לנורא נורא אומללים.
זה מעייף. מרדף מטבעו הוא מעייף, הוא מתיש.
רוצה לספר לי על זה בהקשר אלייך? אחרי מה רדפת? אחרי מה את רודפת?
אחרי מה רדפתי?
מה רדפת בעברך? מה את רודפת בעתיד?
תראי, זה לא סוד. אני אדם של דוינג. אני אדם של דוינג. דוינג זה בן אדם של לעשות, אני יודעת להציב מטרות. זה הלייב שהייתי אמורה לעלות אליו אתמול, אני כתבתי את זה. אני יודעת להציב מטרות, אני יודעת שכשיש משהו שאני רוצה להשיג, אני יודעת איך ליצוד את הדרך. העניין בלדעת לעשות זה שאתה הרבה פעמים הולך דוח ושוכח להיות, ושוכח ליהנות מהדרך, ושוכח לעצור ולנשום, שוכח לרווח, כי יש איזושהי מטרה מאוד מאוד גדולה. ואנחנו, אני חושבת, אני ארחיב את זה רגע ממורן, אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים בחיים שמים איזה משהו של צריך, אנחנו צועדים לקראת איזה משהו מאוד 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 גדול, בין אם זה לימודים, או בין אם זה בית, או בין אם זה קריירה, או לא באמת משנה מה זה, אבל אנחנו פשוט רצים אחרי משהו, ואנחנו שוכחים בדרך לחיות, אנחנו שוכחים להיות שם, ואנחנו פספסים המון.
נכון.
וזה מתיש. ורגע, אני רק אתן כלי, איך אתה יודע שאתה במרדף? אתה פשוט מקשיב. אתה גם, בדיוק, אתה פשוט מקשיב.
אתה נוטף.
אתה פשוט מקשיב לגוף. ואם אתה מרגיש את העייפות, או מרגישה את העייפות, ואת התשישות, ואת התחושה הזאת שהאוויר לא נכנס טוב, ואת המקום הזה שהגוף עייף או מגיב, הגוף מדבר, וחלק מההקשבה, כשדיברנו על זה מקודם, זה להקשיב למה הגוף שלי אומר לי. כי הגוף מדבר, הוא מספר לי, הוא מספר את הסיפור הזה, הוא אומר לי, תקשיבי מותק, תעצרי, את רצה. לאן את רצה?
אני חושבת שעוד מדד נחמד בלדעת מתי אני רצה, זה שיש לי, נגיד, אם אני לוקחת את ה-24 שעות ביממה, ואני שמה אותם על כף המוזניים, אז אני בודקת כמה הייתי עצבנית היום, וכמה הייתי נינוחה. ואם זה, אם זה על זה, אז כנראה שאני שמה באיזשהו מרוץ שאני צריכה רגע את הקצב.
ממש, ממש. זה לבדוק את המינונים. זה, זה, זה באמת, אני חושבת שהכלי הכי, 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 הכי חשוב בכלל לחיים שהם יותר שמחים זה ההקשבה. אמרנו את זה? זה ההקשבה לי, לגוף שלי, למינונים שלי, למה אני מביאה לתוך המרחב. וזה ההקשבה גם לאחר, וזה פשוט להסכים לראות ולהיות.
לגמרי.
וזו הסכמה עמוקה. היא לא הסכמה שהיא של מה בכך.
אני חושבת שגם כי אני יכולה להעיד על מתאמנות בקליניקה, או מתאמנים, לא משנה, שאני עובדת הרבה עם הגוף. בשיחה, זאת אומרת, אני לא נוגעת בגוף, אני שמה לב אליו, אני מסתכלת עליו, אני מתבוננת עליו, ואני יודעת כמה זה מורכב לעשות את זה לעצמך, כאילו על עצמך, ההתבוננות על הגוף, וכמה יותר קל לי להתבונן על זה אצל אנשים אחרים. וכמובן שהכל עובר דרך הגוף, וכמובן שאפשר לראות ולקבל את כל הסממנים דרך הגוף, כולל המסרים, כולל מה נכון לי, כולל הקצב שאני נכון. מתאים לי, כולל האינטואיציה, כולל הכל, הכל נמצא שם, הגוף הוא סוג של סממן של הכל. ואם אני מחברת את זה באמת למקום הזה של האושר, אז זה, אז הוא סנסור. אנחנו, הוא המיכל הזה שאנחנו איתו זזים ומתנהלים בעולם, אבל הוא זה שמתווה לנו את הדרך. כאילו הוא זה, זה סנסור מרכזי שמתווה לנו את הדרך. ואני חושבת שפעם שאלתי קולגה, מה זה אינטואיציה? ואיך תדעי שזה אינטואיציה? כי הגבול בין פחד לאינטואיציה הוא מאוד מאוד דק, נכון? אז איך את יודעת איך את יודעת לחבר את האינטואיציה? איך את יודעת שזאת אינטואיציה לצורך העניין, כשקורא לך משהו?
אז רגע, אני חוזרת רגע למה שאת אמרת, שאת בקליניקה מאוד מזהה את ההקשבה. אני רוצה לחזור לזה, כי אני בקליניקה עובדת המון עם נשים גם, לזהות בתוך הגוף שלהם מה קורה להם כשיש להם רגעים שהם מקפצים אותם. אוקיי? וברגע שאני מזהה איפה זה פוגש אותי בגוף, ואני מכירה גם לא רק את מה קורה לי בחוץ, אלא גם מה קורה לי בפנים ומה אני חווה, זה כלי שהוא מאוד משמעותי, כי הוא כלי ש... הוא כלי שאנחנו בעצם, אנחנו לא כל כך יודעים להתייחס אליו, אנחנו כאילו חיים בתוך האנרציה, אנחנו חיים מאוד מאוד בחוץ, ואנחנו שוכחים להיכנס פנימה, זה תכף מתחבר לשאלה שלך על אינטואיציה.
נכון.
כי זה בדיוק זה, אוקיי? ואז כשאני מזהה את המחנק בגרון, או את הכאב בבטן, או איפה שזה לא תופס אותי, או בחזה, וזה תופס, זה תופס בגוף, אנחנו מרגישים את זה, את הידיים שמתקפצות, את כל הדבר הזה, את מה שקורה לי כשאני ברגעים לא טובים. ואני גם מזהה את מה קורה לי כשאני ברגעים הממש טובים. וכשאני יודעת מה קורה לי כשלא טוב לי, ואני יודעת איך להגיע את הדרך מהקיבוץ להרחבה, כי בסוף אנחנו מדברות תודעה, ותודעה בעצם מדברת על זה שאנחנו כבני אדם אנחנו כלי, והגוף שלנו הוא כלי, ובוא נזהה מתי אנחנו בהתרחבות ומתי אנחנו בצמצום. אוקיי? מתי יש לי קיבוץ ומתי יש לי התרחבות. וכשאני בהתרחבות ואני שומעת איזשהו קול, ושזה משהו פנימי שמדבר עליי, זו בעצם האינטואיציה. עכשיו, ללמוד להקשיב לעצמי.
זה מגיע כקול?
זה... תשמעי.
כן, אני שומעת.
אוקיי? זה יכול להגיע כקול, זה יכול להגיע כשיח, זה יכול להגיע כידיעה. אוקיי? אצלי זה בא כידיעה. יש דברים שאני יודעת. להגיד לך שאני תמיד מקשיבה? לא. כי גם התהליך של ללמוד להאמין לעצמי, להאמין למה שאני אומרת או למה שאני יודעת, זה תהליך שהוא בפני עצמו של גדילה, אפרופו...
וואו, זה לגמרי.
אפרופו
זה...
הוויה, אימון להוויה, כי אנחנו בעצם האימון הזה, כשאנחנו מדברות על שמחת חיים, זה אימון של בינג. זה אימון של בינג על הוויה, על איזה הוויה אני מחזיקה. ואמרנו גם לפני זה שאנחנו נדבר בעצם על הדבר הזה של איך אנחנו בעצם יוצרים בתוך התקופה כל כך מאתגרת הזאת שאנחנו חווים.
יאללה, בואי נדבר על זה.
יאללה,
קדימה,
בואי נדבר על זה.
נמאס לי, בואי נדבר על זה.
בדיוק.
כמה חרה אפשר לאכול.
בדיוק.
ואיך לזזל מוצאים את היכולת לחייך בתוך הטרפת הזאת?
תקשיבי, להגיד שיש תשובה פשוטה? לא. אבל יש בחירה מאוד עוצמתית. זה קודם כל. אוקיי? אם נתחיל מזה. ואני חושבת בהתחלה, גם המקום הזה שאת אומרת את זה, בתור אחת שהיא מאמנת לתודעה, אומרת, בוא נה, יש פה שיט. וגם אני אומרת את זה, יש פה שיט. ולשחק את המשחק של הכל אפי אפי ג'וי ג'וי, זה בעיניי הדבר הראשון שהרבה פעמים מקשה באמת להתחבר לתוך איזושהי הוויה של שמחה. כי בסוף כשאני משחקת משחקים, הגוף מבין שאני משחקת משחקים.
אבל את יודעת מה יותר, זה תרפ, כן. תמשיכי את הקו הזה, אבל אני חייבת להתעכב פה רגע על משהו. אחד הדברים שאני רואה הרבה, זה שאנשים לא מודעים לסטייט אוף מיינד שלהם. זאת אומרת, אני מכירה הרבה מאוד אנשים, גם קרובים אליי וגם מתאמנים, כן? שהם לא מבינים את ה-state of mind שלהם, ואז הם חושבים שהם בסבבה שלהם, אבל הם ממש לא.
נכון.
ומדברים זה כאילו הם בסבבה שלהם, וכאילו הכל סבבה להם, אבל הם ממש רחוקים משם.
נכון, זה היבט אחד, זה נכון מאוד. וזה דגש חשוב, מה שאת אומרת.
אז מה עושים? מה את עושה עם זה כמאמנת?
תראי, אני מאוד מאמינה, מאוד מאמינה, בעוגנים תומכים, באיזושהי שגרה שאת יודעת שבגדול היא תומכת בך. מה זה אומר? קודם כל, לזוז. לא משנה מה. אם יש לי עוגן של תנועה, זה משנה, זה משנה משהו באנרגיה שזורמת בגוף, אוקיי? עכשיו אני לא מאמנת כושר וגם את לא, אבל יש משהו,
פחות.
אבל יש משהו בבחירה הזאת,
פחות בגוף הזה.
אבל יש משהו בבחירה הזאת של הזוז, גם אם זה אומר שיצאתי למשהו, לזזתי, אוקיי? בכמה פעמים בשבוע שאני יכול. זה עוגן מסוים שאני יכול ליצור לעצמי. לא לכולם זה מתאים דרך אגב.
אז את אומרת, אז את בעצם מציעה לי אלטרנטיבות לדוינג כדי לפתור את הבינג?
כשמאוד מאוד מאוד קשה, העוגנים האלה יכולים להיות הצלה.
אוקיי.
כי בסופו של יום אני יכולה להגיד לך, אני אמרתי לך, הגעתי לפה ואמרתי לך, תקשיבי מור, אני חווה כמה ימים ממש ממש מאתגרים, לא פשוט לי. אוקיי, ולא נחבס, אני לא אוהב את המילה, לפעמים כאילו המאתגר הזה, זה נהיה איזה מילה מחובסת לקשה. וואלה, קשה לי, לא פשוט לי. יש לי שני ילדים קטנים, הבן שלי בבית כבר קרוב לחודשיים, כי היינו גם בבידוד לפני הסגר. אני יכולה לדבר על זה עכשיו שעות. אבל אני יודעת, גם בתוך זה שאני מדברת על זה, אני יודעת קודם כל, שאני מתחמת את הדיבור על הקושי שלי. למה אני עושה את זה? כי אני יודעת שככל שאני אדבר על זה יותר, זה התחושה שאני אתחבר אליה, אוקיי? אז מאוד חשוב לי להגיד את זה, שוב, אמרנו, דיברנו על המינונים, זה לא לא לדבר על הקושי ולטטא אותו, ולהגיד עכשיו הכל בסדר, אוקיי? זה כן לקבל את זה שקשה לי, ויחד עם זאת, לא לתת לזה את מרכז הבמה.
זה לא קצת סותר את הגישה של הפסיכולוגיה הקונבנציונלית?
אני לא יודעת מה זה פסיכולוגיה קונבנציונלית, אני לא הבן אדם, אני לא הבן אדם לדבר איתו. אני לא הבן אדם שלוקח את הפסיכולוגיה הקונבנציונלית, כי אישית יש משהו באימון שאני מאוד מאוד אוהבת, שזה הפסיכולוגיה החיובית שיש פה. כי כל מי שמגיע לתוך תהליכים של אימון אישי, הוא בעצם עושה בחירה לצאת מתוך המקום של אני וההתמקדות בתוך מה שקורה לי ולנתח ולפצח, ואומר, רגע, אני עכשיו הולך למקומות החיוביים, לעתיד המיטבי, למקומות שאני בעצם רוצה ליצור לעצמי בחיים שלי. וזה הבדל של מיקוד.
אלא אם כן זה אנשים באמת בנקודה שהם לא, הם, הם, הם לא יכולים לראות את הטוב, או נכון. את הדרך, או את ה...
נכון.
וגם יש כאלה.
יש כאלו, ולכן, בגלל זה כשאמרתי, זה למצוא את העוגנים שתומכים בי. אוקיי?
תני לי דוגמה, מה תמך בך בתקופה הקשה הזאת של השנה? דיברנו על הדוינג שעזר לבינג, אז מה היה הדוינג שעזר לבינג?
לגמרי.
לך?
לי. אני אתן את הכלים שלי, וזה כל אחד איפה שזה מוצא אותו ופוגש אותו, וכל אחד שימצא את עצמו בתוך מה שהוא יכול לאפשר לעצמו ומה שמדויק לו. לי מאוד עזר, זה משהו שדרך אגב סיגלתי מהיום שהילדים שלי נולדו, כי יש משהו גם בלהפוך לאימא, שאת מאוד שמה את עצמך בצד.
אוף, לגמרי.
נכון?
לגמרי.
ואז יש תחושה כזאת של...
אבל לא כי בחרת במודע.
לא, לא הבנת לאן זה הולך, אבל בגדול את שמה את עצמך בצד. ואז יש את... אני היה לי המון שנים את סיפור הקורבן. אני הכי מסכנה, כי הקרבתי פה את הכל. ומה שלי מאוד עזר להתמודד עם זה, זה למצוא את רגע הפינוק. זה הקפה הזה, ולקרוא לזה, לתת לזה את הכותרת.
וואי, שבוע, לדעתי שבוע, שבוע שבר, כתבתי על מדיטציית הקפה והסיגריה שלי בבוקר.
לגמרי. אבל עצם זה שלא לקחת את זה כמובן מאליו, אלא שמת על זה איזושהי כותרת.
לא, זה משהו שאני ממש, הוא ממש, הוא חסר לי היום בפורמט הספציפי הזה של הסגר וזה, אבל זה סוג של מדיטציית בוקר שלי.
לגמרי.
זה שקט רגע.
בדיוק. זה למצוא את הרגעים לאורך היום שיש לך את השקט שלך. ואני זוכרת את עצמי גם, אמרתי את זה באיזשהו אולי, ואני אגיד את זה גם עכשיו, שגם כשאין שקט, ללכת כמה דקות לשירותים, להסתגר ולמצוא את השקט שלי. זה לגמרי לגיטימי. זה לגמרי לגיטימי, אבל לזהות את זה כרגע כזה שלקחתי לעצמי. כי אם אני ממוססת את זה ואומרת, לא היה לי רגע אחד לעצמי, אז משהו נשאר בתוך תודעת הקורבן או בתוך סיפור הקורבן.
לגמרי.
אבל אם אני לוקחת את הרגעים האלה ואני אומרת, רגע, שתיתי קפה, והעדפתי לשתות את הקפה הזה גם עם הילדים עכשיו בטלוויזיה, וזה לא האידיאל, כי הם כל היום היו במסכים ובזום, אבל בואי, בסוף אני צריכה לשמור על השפיות שלי ועל המקום היציב שלי ועל המקום שהוא שמח אצלי. אז מה עדיף? מה עדיף שאני אהיה איתם אימא חסרת סבלנות ועצמנית ומותשת? או שהם יראו עוד פרק בזהבית ופזית.
גם הצלחתי מכחם.
אוי אלוהים! בזהבית ופזית, ואני אשתה את הקפה שלי בסבבה.
לגמרי קפה בסבבה.
זה בדיוק זה.
אנחנו אוהבות זהבית ופזית.
לגמרי, האמת שהן חמודות, הן חיוביות מאוד.
כן, יש. במדד ה... במה שזה מזין אותם,
זה בסדר. לגמרי, לגמרי עובר. כן, תשמעי, אני שמתי וטו על קופיקו לצורך העניין. כן, שמתי וטו על קופיקו, אנחנו נדבר על זה בלייב הבא שלנו.
מעניין.
לגמרי, כן.
לא עמקתי אצל קופיקו.
לא, קופיקו. אבל זה בדיוק זה, זה גם להסכים, את יודעת מה? זה להסכים לנהל את השיחה הזו ולצחוק על מה שיש פה. זה כזה. זה להסכים לקחת קצת מרחק מתוך הדבר הזה ולהגיד, לא לחוות את כל החוויה הזאת בתוך הקושי ולשחות בה, אלא להסכים לקחת איזה טיפה למעלה ולהגיד, וואלה, מה טוב בזה? מה טוב בזה שפייסבוק חסם אותי מאתמול ואין לי כניסה ועכשיו אני פה איתך, ווואלה, אף אחד מהחברים שלי לא רואה את זה, כי אני לא אוכל לשתף אותם. אבל אז נה, אבל באתי ונהניתי ואיזה כיף, היה לי היום שקט. זה להסכים להסתכל קצת, כן, למרות הקושי על מה שטוב. וזה לא סותר את זה שאני רואה את הקושי. אין פה שום סתירה בתוך הדבר הזה. זה רק בחירה מתמדת לחבור כל הזמן למה שעושה לי בסופו של יום יותר טוב. וברגע שאני נמצאת בתוך הצומת הזאת, ואני עושה את הבחירה המדויקת למען עצמי, שם נקודת השיף.
תגידי, כן, שאף אחד לא, כן, ראיתי אותך מתרוממת.
מחברת לזה.
כן, רואה, אבל אני חייבת לעצור את השערה, ולשאול שאלה. כן. בתוך מקום סוער ועצוב, אין דרך או יכולת להסתכל על מה יש או על מה טוב. זה נורא נורא, זה כמעט על גבול הבלתי אפשרי. אז
מי כמוני יודעת, אוקיי? זה מדהים מה שאת נגעת בו. כי אני יודעת...
למה עצרתי את השערה?
לגמרי. כי אני יודעת באמת, 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 שברגעים העצובים שגם אני חוויתי בחיים, אני חשבתי שאני לא אחזור לחייך יותר. זה היה ברמה הזו. כי כשאתה קם בבוקר ובוכה כל בוקר, ואתה פוגש את העצב פנים אל פנים, והמפגש עם העצב הוא מפגש אינטימי, לרוב. הוא מפגש, אני אומרת, זה הרבה פעמים במקלחת, זה לפני השינה, זה הרגעים האלה של השקט שלי עם עצמי, והם רגעים כואבים והם שוברים. ומה שלי כן עזר בתוך הדבר הזה, זה איזושהי בחירה. אני קניתי לעצמי גם טבעת שיש בגל, וזה מזכיר לי שבסופו של יום החיים הם גלים. פעם אתה למטה, פעם אתה למעלה.
תראי.
כן, כן, יש פה לגמרי.
וואו.
היא לא יוצאת כרגע. כן, כאילו, רגע, הנה, בבקשה.
מהמם.
זאת טבעת שקניתי לעצמי. שהיא מזכירה לי בעצם שהחיים, החיים הם גלים. וכשאתה נמצא ברגע הקשה, תזכור שזה כאילו קלישאה, אבל זה לא. תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר.
אוי, זה משפט שאני מתה עליו.
והשמש כן זורחת, היא זורחת גם ברגעים של הקושי, לזכור שזה לא או-או, זה לא שחור לבן. זה להסכים לעלות רגע על הרחפן הזה של החיים שלי, ולהסתכל מלמעלה, ולדעת שגם אם עכשיו קשה, וואו, זה לא פשוט, אין לי אוויר, בא לי לנשוך את הקרית או לנשוך את היד שלי, זה לא פשוט, אבל עוד רגע, עוד שניים, עוד שלושה, עוד עשרה. בסוף זה עובר.
תשמעי, שרו לנו 3 דקות.
באמת?
אמרתי לך שזה טס.
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 אנחנו גם יכולות להמשיך ללרלר ולגרגר, כמו שאנחנו... אבל בואי נשאיר את הטעם הטוב.
לגמרי, כן.
אז ככה, תני לנו, את יודעת מה שבא לך? כאילו בדרך כלל אני שואלת כלי, זה, משהו, מה שבא לך? תשאירי משפט אחרון לסיכום ואנחנו חייבות לסיים.
יא, איזה כיף היה לי. המוטו שלי של מסע וצמיחה, זה להסכים לעשות בכל יום צעד קטנטן, ועוד צעד קטנטן, ובסוף, בסוף זה עושה שינוי גדול. וזה לחיות מסע וצמיחה.
יאללה, אז אנחנו נשאיר אתכם, אתה רוצה שנמשיך עוד איזה שתי דקות? סבבה.
נמשיך?
אז יאללה, אז יש לנו עוד זמן. אז רגע, אז בואי, אז את אומרת הצעדים הקטנים האלה?
זה צעדים קטנים שלפעמים, את יודעת, אנחנו מרגישים שזה נורא רחוק, כאילו אני עושה ואני מתאמצת ואני נורא משתדלת, המשתדלת הזה זה בכלל.
אגב, זה כלי גם לשינוי דפוס, כן?
לגמרי.
זה שינוי, אחד הדברים שאני עובדת עליהם הרבה, זה לשנות דפוסים, ואז מכיוון שאת מכירה את עצמך כל כך אינטואית, אז את לא יודעת איך להתחיל לסדוק את הדבר הזה, כאילו מאיפה מתחילים, ואז לגמרי זה המקום של הצעדים, הפיצים, פיצים,
נכון.
פיצים
האלה. לאט לאט זה מהר מהר. לאט לאט זה מהר מהר, ולפעמים אנחנו מסתכלים, זה נראה לנו דרך ארוכה, ואז מסתכלת אומר בדיעבד, בואו, לא כזה, לא כזה. זה אפרופו הגעה והפרספקטיבה, ולהסכים להתרחק טיפה, להסכים לא להיות בתוך הסיפור, אלא לקחת טיפה רגע צעד אחורה.
אז מה אנחנו רוצות להגיד לכל המדוקאים ומדוקאות שיש לנו פה מהקורונה?
שזה באמת, את יודעת מה? זה בחירה, וזה מינונים, וזה כל פעם קצת. אמרנו ללקט צמחות קטנות.
לאחוז אותם.
כן.
לאחוז אותם, למצות אותם.
ממש.
כמו שבת שלי אוחזת את הכלבה שהיא מאוד אוהבת. כל פעם שהיא, זה הכלבה של השכנה, לא שלנו. כל פעם שהיא לוקחת אותה, היא מוחצת אותה. כאילו זה כזה.
ממש.
למחוץ את הרגעים.
למחוץ, להרגיש אותם, להסכים להיות בהם, להסכים להיות בנוכחות ולהקשיב ולזהות אותם. כזה.
טוב, מורני, השארנו אותם אופטימיים פה.
וואי, ממש.
אני מקווה שהרמנו לכם למרות ועל אף הימים האלה.
שיחה כנה, אמיתית.
נשית.
נשית, ועוצמתית.
רגע, אז לסיום, יש לנו את שירי מימון, שביקשת לסיים איתה, אז למה?
למה?
כן. למה את השיר הזה?
כי בסוף יום, אפרופו האופטימיות, כי בסוף יום מה שנשאר לי זה חלום ותקווה. וכשאני מסתכלת על המקומות האלה, אז תכלס, הכל טוב.
יאללה, אז נשאיר אותם עם זה.
לגמרי.
לכו לישון כבר.
מור, היה לי כיף, המון תודה.
גם לי היה מהמם, ונראה לי נעשה סיבוב שני.
אני...
לבקשת הקהל, תבקשו.
תבקשו, תבקשו.
לילה טוב, תודה רבה, מורן.
לילה טוב.
תעקבו אחרי מורן
בפייסבוק. נכון, מורן ישראלי.
לא היום, ספציפית.
מורן ישראלי, מאמנת אישית, סדנאות והרצאות וסדנאות העצמה, בפייסבוק, בעברית, זה הדף העסקי שלי. תעקבו אחריי, ואני מעלה המון תכנים, ויש לי תוכנית שבועית, אז בכיף נפגש, באהבה גדולה.
יאללה, לילה טוב, לכו לשם.
לילה טוב.
ביי ביי.
תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מור טולדנו.